ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. והיום שיעורו של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית. אחריו יבוא הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
בפרשת בלק אנחנו פוגשים את בלעם שהתבקש ללכת לקלל את ישראל. הקדוש ברוך הוא הביע את ההתנגדות שלו לרעיון, בלעם הולך, והסיפור עם המלאך, עם האתון, מאוד ידוע לנו. האתון מפסיק ללכת, בלעם מרביץ לאתון, והמלאך מבקר את בלעם ואומר לו, על מה הקיטע את אתונך זה 3 פעמים. הרמב״ם לומד מכאן שיש דין של צער בעלי חיים. במורה נבוכים, חלק ג' פרק י"ז, אומר הרמב״ם, אבל אמרם צער בעלי חיים דאורייתא, ממה שנאמר, על מה הקיטע את אתונך. זה המקור שחכמים שאבו ממנו את הדין של צער בעלי חיים, ואומרים שהוא דאורייתא בגלל הפסוק הזה. אנחנו מכירים שיש סוגיה שלמה בבב מציע שעוסקת בפריקה וטעינה. הפסוק בפרשת משפטים אומר כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדרת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. יש מצוות עשה לעזור לזולת בפריקה וטעינה. והגמרא דורשת שם שני נושאים עיקריים בקשר לדין הזה. אחד, האם יש עדיפות על פריקה מטעינה? הרי בטעינה אני מאמיס על בהמה ואני מרביד עליו עול מסוים. בפריקה המטרה היא הפוכה. אמנם אני עוזר לזולת, אבל אני בטעינה, בפריקה אני עוזר לבהמה, אני מוריד את העומס שיש על הבהמה, ובטעינה אני מאמיס על הבהמה. האם יש הבדל ביניהם? בגמרא יש דיון שבעצם מצווה לפרוק קודם למצווה לטעון. אם אנחנו נגיד ככה, או אולי באמת נחלק לפי הסוגיה שם, שפריקה צריכים לעשות בחינם, וטעינה חייבים לעשות, אבל אפשר לעשות בשכר. מדברי שניהם כתוב בסוגיה, משניים מהשני הרעיונות האלה, אם אחד מהם קיים, אז אומרת הגמרא מכאן שצער בעלי חיים דאורייתא. אמנם בגמרא לא כתוב שזה המקור של צער בעלי חיים דאורייתא, אבל כך לומדים כמה וכמה ראשונים, שהמצווה של פריקה מבוססת על הרעיון של צער בעלי חיים. כמובן יש גם מצווה של טעינה, אבל לפי זה יש הבדל מהותי בין שני המצוות. המצווה של טעינה היא מצווה לעזור לזולת. ואילו בפריקה, המצווה היא לא רק לעזור לזולת, אלא יש מצווה בעצם זה שאני פורק מהבהמה, מוריד את מס האור בגלל צער בעלי חיים. כמו כן, שם בסוגיה יש דיון בדין שני. אם יש הבדל, אם זה בהמתו של ישראל או בהמתו של גוי. בגמרא יש דיון על כך, ומה שמעניין בשבילנו כרגע זה שהרמב״ם פוסק בהלכות גזלה, בהלכות רוצח. הלכות רוצח ממש, בסוף הלכות רוצח פוסק הרמב״ם שיש הבדל בין יהודי לגוי. פרק י' ג' בסוף הלכות רוצח אומר הרמב״ם שבהמת עובד כוכבים והמסע של ישראל, אם היה עובד כוכבים מחמר אחר בהמתו אינו זקוק לה. אם הבהמה עמוסה, אף על פי שהעומס שייך ליהודי, אבל הבהמה שייך לגוי, אז הוא יכול להשאיר לגוי לעשות את המלאכה, הוא לא צריך לעזור לו. אבל אם לאו, חייב לפרוק ולטעון משום צער ישראל. מעניין הביטוי, משום צער ישראל. צער ישראל הכוונה כנראה לבעל העומס, לבעל המסע. אם אין מי שעוזר, אז הוא חייב לפרוק ולטעון משום צער ישראל. ואם הייתה בימה של ישראל מסוי שלו או כוכבים, חייב לפרוק ולטעון משום צער ישראל. אבל באמת עובד כוכבים ומסעו אינו חייב להתאפר בו על משום איבה. משמע מהרמב״ם כאן, כשיש בהמה של גוי, אמנם להלכה למעשה אנחנו נעזור משום איבה, אבל מעצם הדין כנראה יש פטור. סימן שהרמב״ם חושב להלכה שצער בעלי חיים לאו דאורייתא. מי שסובר צער בעלי חיים דאורייתא, לכאורה אין מקום להבדיל בין גוי לבין יהודי, אמנם יש מקום להבדיל בין פריקה ולטעינה. זה אם אני לומד את המקור מעזוב תעזוב אמו, מפריקה ולטעינה. אבל נוסף על שני המקורות שכבר למדנו, למדנו מקור אחד שהרמב״ם הביא, פסוק במורה נבוכים, פסוק בפרשת בלק, שהוא מביא במורה נבוכים, ודעת הרבה ראשונים שלומדים מעזוב תעזוב אמו. יש עוד שלוש או ארבע שיטות שאנחנו נעמוד עליהן במשך השיעור. מקור השלישי שמובא במאירי ובב מציע שם בסוגיה, זה לומדים צער בעלי חיים מלא תחסום שור בדישור. נאמר בתורה שבהמה שעובדת דשה בשדה, ומי שרוצה לשים מחסום כדי שהבימה לא תאכל, וכנראה שלבימה יש הרבה צער מזה שהיא רואה בשדה, רואה תבואה, רואה אוכל שהיא יכולה לאכול, ואני מונע ממנה לאכול, אז זה נאמר לא תחסום שור בדישו. בעיקרון יש מלכות על האיסור הזה. הגמרא לומדת מכאן דווקא שכל לאו שלוקים עליו, הוא חייב להיות דומה ללאו דחסימה. שלאו שחסימה זה לאו שיש בו מעשה, לאו שאינו ניתק לעשה, וכל לאו כזה דומיה דלאו דחסימה. כל לאו שהוא דומה ללאו של חסימה, לוקים עליו. בעצם, מה בדיוק הלאו, על זה שאני דש עם הבימה, על זה שאני חוסם את הבימה, בזה יש מקום לדון. אבל בוודאי שלא תחסום שור בדישו, זה דוגמה קלאסית של לאו שיש במעשה, והמאירי לומד, זה הפרוטוטייפ, זה המקור לכל הדינים של צער בעלי חיים. החתם סופר, לעומת זה, אומר בהגאותיו, בבב מציע, שמקורו של צער בעלי חיים אינו מפורש בתורה. אבל יכול להיות מן התורה, בגלל פסוק בתהילים, ורחמיו על כל מעשיו. הקדוש ברוך הוא מרחם על כל מעשיו, כל האנושות, אבל כל מעשיו גם כן. כל הבהמות שישנם בעולם, הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם. ולכן אנחנו צריכים לחכות דרכיו של הקדוש ברוך הוא, והלכת בדרכיו, ולכן צער בעלי חיים הוא מן התורה. השיטה האחרונה שאני רוצה לציין כרגע, זה שיטת הריטב"א, בבב מציע שם, שאומר שזה הלכה למשה מסיני. אמנם צער בעלי חיים דאורייתא, אבל מקורו אינו מפורש במקרא, וכמו שאר הלכות שידועות לנו רק בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה, ותורה שבעל פה העבירה מדור לדור, כך אנחנו מקובלים שצער בעלי חיים דאורייתא, אבל עם מקום מפורש. אנחנו ראינו חמש שיטות בעניין המקור של צער בעלי חיים, וכמובן הכוונה היא עם צער בעלי חיים דאורייתא. לעומת זאת ראינו שאולי הרמב״ם פוסק, וזה על סמך מה שהוא הביא בהלכות גזלה, שבאמת הוא פוסק צער בעלי חיים דרבנן. ולכן יש מקום להבדיל בין בהמתו של גוי לבין בהמתו של יהודי. אבל אנחנו נניח שצער בעלי חיים דאורייתא. נחזור לרמב״ם בסוף. כרגע נניח שצער בליחים דורייתא, ונלמד את זה מאחד מהמקורות שכבר הזכרנו. האם המקור הוא רלוונטי? האם זה חשוב לי לדעת מה מקורו של ההלכה הזאת? או שזה אומר ככה וזה אומר ככה, אבל השורה התחתונה היא שצער בליחים דורייתא. לכאורה, יש הבדל גדול בין הלימודים. לדוגמה, הרמב״ם לומד במורה נבוכים שהמקור הוא מזה שבילם הרביץ לאתון. מבחינה הלכתית גרידה, אפשר ללמוד מכאן שלהרביץ, לגרום צער לבהמה, זה אסור מן התורה. אבל אי אפשר ללמוד מכאן לכאורה שיש מצווה להוריד מהעול, מהצער של בהמה, להציל בהמה מצער, זה לא נאמר בפרשת בלק. נוסף על זה, שם מדובר בבהמה שלו, בבהמה של בלעם. אז לא נאמר שיש איסור או מצווה בקשר לבהמה של הזולת. אם המקור היחיד זה על מה הקית את אדונך, זה מוגבל לכאורה רק לגרום צער בידיים לבימה שלו. אמנם הרמב״ם במורה נבוכים שם מרחיב ומסביר את כוונתו. הוא אומר, זה שנאמר בתורה צער בליחים דאורייתא, משום שנאמר, עמה הקית את אתונך, אומר הרמב״ם, אני קורא בתרגום של הרב קפח, הנה זה על דרך הבאת השלימות לנו. הרעיון הבסיסי הוא לטובת האדם. הבאת השלימות לנו, כדי שאנחנו נהיה שלימים במידותינו. כדי שלא נתנהג במידות האכזריות. זה כנראה עניין חינוכי אצל בן אדם, לא לצער בהמות, כדי ללמוד להתנהג במידות. בדרך כלל אנחנו רגילים להבין שיש שני סוגים של מצוות. יש מצוות בין אדם למקום, ומצוות בין אדם לחברו. הגר"א, בפירושו לישעיהו, אומר שיש מושג שלישי. יש מושג של בן אדם לעצמו, שבן אדם חייב לעבוד על המידות של עצמו כדי לתקן את מידותיו. ויש מצוות שקשורות לבן אדם לעצמו כדי להתנהג. הרב שכטר כתב בספרו ארץ הצבי מאמר על כבוד המת והמצווה להתעסק במוות, והוא הסביר שזה מבוסס על חסד של אמת, על פי רש"י המפורסם בפרשת ויחי, שחסד של אמת פירושו שחסד לא מבוסס על מצווה בין אדם לחברו, משום שאין חיובים כלפי מת, אלא דווקא בין אדם לעצמו, בין אדם מידותיו של אדם, שתכונה של אדם צריכה להיות מידות החסד של אמת. וכנראה שהרמב״ם חושב שגם לבהמה אין לי חיוב כלפי הבהמה, כך לפי הרמב״ם במורה נבוכים. אבל מתוך מידותיו של בן אדם, אז בן אדם צריך לטפל בבהמה. נכון שהמקרה שעליו מדובר הוא, כמו שציינתי, רק להרביץ, רק לצער את הבהמה של האדם המכה, אבל כנראה אם הרעיון מבוסס על מידות של אדם, בשקט נוכל להרחיב את המושג ולהגיד שהמושג של מידות אומרת לי, המושג אומר לי שחייבים בצער בעלי חיים, וזה לא משנה אם אני מצער או מישהו אחר מצער, צריכים להתנהג בו לא במידות האכזריות, צריכים להבין שבסיסית זה עניין של מידות, איך להתנהג לבהמות. לפי הראשונים שסוברים שהמצווה נלמדת מפריקה ותינה, אז באמת, כמו שעכשיו הזכרתי, זה בעצם מצווה. לפי הרמב״ם זה עניין אומנם דאורייתא, אבל עניין שמבוסס על הרעיון של מידות של אדם, אבל אין כאן חיוב ספציפי. לפי הראשונים האלה שהמצווה היא מפריקה ותינה, כנראה שיש מצווה עזוב תעזוב עמו. כשאתה רואה בהמה שהיא בצער, אז יש מצווה לעזור לה, וזה מצווה תעשה. זה ממש חיוב מן התורה. אם אני לומד כך, אמרתי, אז לכאורה זה לא משנה מי בעל הבהמה. אם בעל הבהמה הוא יהודי או גוי. זה מצוות עשה. אם אנחנו נלמד כפי האפשרות השלישית שציינו לאל, דעת המאירי, שלומדים מהפסוק לא תחסום שור בדישו, אז אם כן, יש בזה לאו. זה לא רק מצוות עשה, זה לא רק ערכים, זה לא רק מידות, אלא הרבה יותר מזה. הרי זה איסור שלא תחסום שור בדישו. כמובן, הייתי מגביל את האיסור הזה למקרה שאני בפועל עושה משהו לצער לבהמה. אם אני רואה בהמה שסובלת, קשה להגיד שאני עובר על איסור לא תחסום שור בדישו. כשאני חוסם את השור, אני עושה פעולה שעל מחמת הפעולה הזאת הבהמה מצטערת, זה אני מבין, על זה יש לב. אבל לפי השיטה הזאת של המאירי, אז מצד אחד יש חומרה גדולה, שזה לא רק דאורייתא, אלא יש בזה לאו מן התורה. מאידך, לכאורה יש בזה כולה, שזה רק מתייחס למקרה שאני יוזם את הצער, אני גורם לצער על כדי מעשיי. כמובן, מישהו יכול לבוא להגיד, בוא נעשה שילוב בין שני מקורות. נגיד שיש גם מצוות עשה, עזוב תעזוב עמו, ויש גם לאו שלא תחסום. ואם כן, אני אגיד לגרום צער לבהמה, זה ודאי אסור, וזה איסור חמור שיש בו לאו. כשאתה לא בעצמך גורם לצער, אלא הבהמה נמצאת במצב של צער, ואתה יכול לעזור, על זה יש מצווה של עזוב תעזוב. אז צריכים לשים לב, האם יש מצוות עשה בצער בעלי חיים? אולי רק מצווה של עזוב תעזוב עמו, אבל אין איסור. אולי יש רק איסור, לא תחסום שור בדישו. ואולי הצעתי אפשרות להרכיב את שני הלימודים ביחד, ולהגיד שיש גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה. דעת החתם סופר, שלומדים מהפסוק ורחמה וכל מעשיו. לפי הדעה הזאת, לכאורה זה דומה למה שלמדנו ברמב״ם, במורה נבוכים. הרמב״ם במורה נבוכים אמר שהיסוד מבוסס על מידות, דרך הבאת השלמות לנו. המושג ורחמה וקום עשיו אומר בעצם שאני מקיים בזה מצווה שווה הלכת בדרכה, ואני הולך בדרכי הקדוש ברוך הוא. ויש מצווה כמובן מן התורה לאמץ את מידותיו של הקדוש ברוך הוא. הרב סלוויצ'י כתב במאמרו רעיונות על התפילה, שאולי המצווה שווה הלכת בדרכיו זה היסוד המרכזי של כל היהדות. אם כן, מה שאמר חתם סופר דומה במובן מסוים למה שכתוב ברמב״ם. זה עניין מוסרי, אין בזה לכאורה עשה או לא תעשה, אבל זה עניין של מידות. לפי השיטה האחרונה שלמדנו, הריטב"א אומר שצער בעלי חיים מבוסס על אחד המש מסיני, אז קשה להסיק משם מסקנות לאופי של המצווה או האיסור הזה. הרי הלכה למשה מסיני נאמרה על דברים שאנחנו לא מבינים את הטעם, לא יודעים את הטעם, וקשה מאוד לעבוד עם מצווה או איסור שנאמרה עליו שהיא הלכה למשה מסיני. אבל השיטה הזאת קיימת. בגמרא במציע ראינו שיש דיון בקשר לפריקה ותינה, בקשר לבימה של גוי, בקשר לבימות של יהודים. אבל יש הלכות אחרות שנוגעות לנושא, ושאלה איך אנחנו נפסוק. יש למשל מקרה בשבת, שבימה נמצאת במצב שיש בזה צער. הגמרא מדברת בקשר לנושא לעבור איסור דרבנן. במקרה שם כתוב לבטל כלי מהיכנו, שזה איסור דרבנן, על מנת לעזור לבהמה לצאת, לעלות. ולכאורה הגמרא תולה את זה בשאלה, אם צער בעלי חיים דאורייתא, אז מותר לי לעבור לאיסור דרבנן כדי לעלות את הבהמה. מה שאין כן, אם אנחנו נפסוק צער בעלי חיים לאו דאורייתא, אז לא נתיר איסור דרבנן. אם אני אפסוק שצער בעלי חיים לאו דאורייתא, אז עקרונית מישהו יכול להגיד צער בעלי חיים לאו דאורייתא, פירושו שזה לאו דרבנן גם כן, אין בכלל הלכה כזאת. אבל יותר קל לפרש צער בעלי חיים לאו דאורייתא, אבל זה מצווה דרבנן. וכאן יש לנו מצווה דרבנן של צער בעלי חיים, שמתנגש עם איסור דרבנן בשבת, ואם אתה סובר צער בעלי חיים לאו דאורייתא או רק דרבנן, אז המצווה של דרבנן של צער בעלי חיים לא תתיר איסור דרבנן של ביטול כלי מחנו. בקשר להלכה הזאת של ביטול כלי מחנו, או לחילופין הלכות אחרות שקשורות גם כן לאותו נושא, אני אזכיר את הרמב״ם בהלכות שבת פרק כ"א הלכה ט'. הרמב״ם מביא כמה דינים בשבת שהם אסורים מדרבנן. הוא מדבר על עלה באילן בשבת. אומר הרמב״ם, יש כאן בעיה דרבנן להוריד את הבהמה. אומר הרמב״ם, ובהמה אפילו מזיד ירד, משום צער בעלי חיים. מותר להוריד את הבהמה, משום שצער בעלי חיים גובר על הבעיה דרבנן. ממשיך הרמב״ם, וכן פורקים המסעי מהבהמה בשבת, משום צער בעלי חיים. גם כאן, הרמב״ם היה מתיר לעבור איסור דרבנן, לפרוק מסעי מבהמה, והרמב״ם קבע משום צער בעלי חיים. מישהו היה יכול להגיד שצער בעלי חיים הוא דרבנן, ובכל אופן מותר לעבור איסור דרבנן, איסור דרבנן נדחה מפני צער בעלי חיים, אף על פי שזה דרבנן. אבל זה נגד הסוגיה. הסוגיה במסכת שבת אומרת שאם צער בעלי חיים דאורייתא, אז מותר לעבור איסור דרבנן בשבת. אבל אם צער בעלי חיים לאו דאורייתא, אז אסור לעבור. הרמב"ם הרי פסק שמותר לעבור על איסור דרבנן משום צער בעלי חיים. אומר הגר"א, והגר"א הזה נמצא בשולחן ערוך, אבל ברמב"ם הוצאת פרנקל, אז הגר"א הזה נתפס על הדף. אומר הרמב"ם, הוא מביא גמרא בשבת דף קנ"ד, והוא אומר ששם יש אמנם דיון עם צער בעלי חיים דאורייתא, אבל ענן קיימא לן שהוא דאורייתא. והוא מביא את הגמרא בשבת קכ"ח, וגם הסוגיה שציינתנו לעיל במסכת בבא מציעא. אבל יוצא כן שהרמב״ם הרי סותר את עצמו. מצד אחד בהלכות שבת הרמב״ם פוסק שצער בעלי חיים דרבנן, צער בעלי חיים דאורייתא, ולכן מותר לבוא לאיסור דרבנן כדי להציל בהמה מצער. ונשים לב, לא רק מדובר שם בזמן שאני מצער את הבהמה, אבל בהמה ששרויה בצער, בהמה שנמצאת בצער, אז אני יכול לעבור איסור דרבנן כדי להציל אותה. משתמע משם שצער בעלי חיים דאורייתא. מצד שני, בהלכות פריקה וטעינה הרמב"ם פסק שכנראה שם הוא פסק שצער בעלי חיים דרבנן, ולכן הוא הבדיל בין בהמתו של יהודי לבין בהמתו של גוי. השאלה הזאת כבר נשאלה על ידי הגר"א ומקורות רבים אחרים. אני רוצה להציע רעיון מאוד מחודש כדי להסביר אפשרות נוספת למקור של צער בעלי חיים, ולהציע שאולי כך הרמב"ם חשב. אמנם ראינו במורה נבוכים שהרמב"ם כתב מפורש שמקור של צער בעלי חיים זה פרשת השבוע, אמה הכית את אתונך, אבל מצאנו דבר מעניין ברדווז בתשובות. הרדווז יש לו, היום הדפיסו את הכל בקרח אחד, אחד מן הקרחים נקרא לשונות הרמב״ם. בחלק הזה, לשונות הרמב״ם, תשובה מספר 168, קוף סמכת, הרדב"ז מתייחס לשאלה אם צער בעלי חיים דאורייתא או לא. בין השאר הוא מעלה שאלה שהזכרנו לפני כן. אם אנחנו נפסוק שצער בעלי חיים היא מן התורה, למה התירו זקן שאינו לפי כבודו לטפל? ראינו שבסוגיה בלב מציע יש פטורים שונים. אנחנו דיברנו על פטורים של גוי וכדומה, אבל יש עוד פטור שזקן ואינו לפי כבודו. אנחנו מכירים את הביטוי הזה גם כן מהשבת אבידה, שכתוב שהתעלמת מהם. הגמרא דורשת והתעלמת מהם, לפעמים מותר לך להתעלם. מותר לבן אדם להתעלם מהשבת אבידה כשזה סותר את כבודו. זקן ואינו לפי כבודו. אם תפסוק שצער בעלי חיים דרבנן, אז הם אמרו והם אמרו, אני מבין שצער בעלי חיים זה דרבנן, והדין של כבוד האדם, כבוד התלמיד חכם, הוא חשוב, לכן חכמים לא אמרו שיש מצווה של צער בעלי חיים, או יש דין של צער בעלי חיים, במקום שזה מתנגש עם כבוד. אבל שואל הרדב"ז, אם צער בעלי חיים דאורייתא, אז למה יש באמת פטור של זקן ואינו לפי כבודו? ראשונים כבר שאלו את השאלה הזאת לפני הרדב"ז, הרמב"ן בבבא מציע, שם בדף ל"ג, שואל בקיצור נמרץ, קשה לי, כיוון דצער בעלי חיים דאורייתא, זקן ואינו לפי כבודו, מה אינו פורק? לפרוק מבהמה, למה יש פטור של צער בעלי של זקן? הרי צער בעלי חיים דאורייתא. איכא למימר מתרץ הרמב"ן, עשה דכבוד תורה עדיף. נכון, צער בעלי חיים זה דין תורה, אבל כבוד התורה עדיף. כמובן, היינו צריכים להסביר למה כבוד התורה עדיף, אם זה מצוות עשה, אם זה מידות, ניחא. כבוד התורה דוחה מצוות עשה. כבוד התורה אולי דוחה, ודאי דוחה, עניינים שלא מפורשים בתורה, שהם רק מבוססים על מושגים של מוסר וכדומה, אז אני יכול להבין איכשהו שכבוד התורה עדיף. אבל אם צער בעלי חיים זה ממש איסור מן התורה עליו, צריכים להבין למה בין כבוד התורה עדיף. אבל יותר מזה, הקשה הר"ן, שם בבבא מציע, הקשה על הרמב"ן, מה שאתה אמרת שזקן אינו לפי כבודו, אינו חייב לטפל בבהמה ולא אכפת לי מצער בעלי חיים, זה אולי מובן לפי שיטתך אם מדובר בתלמיד חכם. זקן במובן של זה קנה חוכמה, תלמיד חכם שפטור מהשבת אבידה, פטור מזה. אבל הדין הזה של זקן הוא לאו דווקא זה שקנה חוכמה. הוא הדין המכובד בעלמא. זה כל בן אדם שהוא מכובד אינו חייב לטפל בפריקת בהמה. ואי אפשר להגיד כבוד התורה עדיף. הרי מדובר במכובד שאינו דווקא מכובד משום כבוד התורה. מתארי צהרן ש אפילו אם נפרש שצער בעלי חיים דאורייתא, אבל צער בעלי חיים ניתן לדחייה מחמת צורך האדם. בכלל, אנחנו פוסקים שכשיש סיבה אמיתית לטובת האדם לצער בעלי חיים, מותר לו לצער בעלי חיים. אפילו אם צער בעלי חיים דאורייתא. אז אומר הר"ן שכבוד של אנשים הוא זכותם, צורך של בן אדם, וכמו שהתירו תשמיש של האדם, כמו שתשמיש של האדם יכול להתיר את הבעיה של צער בעלי חיים, אז גם כן כבוד האדם יכול להתיר. אז השאלה של הרדב"ז כבר נשאלה על ידי הרמב"ן, וראינו מה שהוא אמר. הרדב"ז אומר תשובה שלדעתי היא מפתח גדול להרבה מושגים בהלכה. אומר הרדב"ז, הסיבה שצער בעלי חיים נדחה באדם שהוא מכובד, משום שהוא אומר, גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה, כל שכן שידחה צער בעלי חיים, אפילו שהוא מן התורה, שהרי אין בו לאו ולא עשה. אומר הרדב"ז, אמנם צער בעלי חיים דאורייתא, אבל אני חולק על כל מה שאני אמרתי עד כאן. אין בו לאו ואין בו עשה. אולי זה דומה למה שכתוב ברמב״ם ובחתם סופר שזה עניין של מידות, אבל זה גם לא כתוב ברדב"ז. כתוב ברדב"ז רק דבר אחד, אין בו לאו ואין בו עשה. אז מה יש כאן? איך אפשר להגיד שצער בעלי חיים ממש דאורייתא בלי עשה ובלי לאו? נדמה לי שיש כאן מקום להסביר שהתורה יש בה מצוות עשה ובמצוות לא תעשה. אבל נוסף על המצוות הטכניות, האיסורים הטכניים שכתובים בתורה, יש מושג של רצון התורה שהקדוש ברוך הוא קבע שיש ערכים, יש עניינים שבן אדם צריך להיזהר בהם, אף על פי שאין בהם מצוות עשה מיוחדת. רב אשר וייס בספרו מנחת אשר הביא כמה וכמה דוגמאות לרעיון הזה. הוא כותב, חובה על האדם לקיים רצון השם אף בדברים שלא נמנו במניין התייג, מחמת שלא נאמרו בלשון ציווי מפורש, ומקום וקום נצטווינו בהם לפי רצון התורה. המושג הזה לדעתי הוא מפתח גדול להרחבת דין תורה, להרחבת הכלל שזה דין תורה, גם על דברים שאינם מפורשים במקרא. אמנם יש בזה בעיה מסוימת, שצריכים תמיד חכמים גדולים לקבוע מה באמת רצון התורה. דבר שאינו מפורש בתורה, קשה לעמוד עליו ולהחליט ולברר האם זה אמנם רצון התורה או לא. מכל המקרים שאנחנו ראינו היום, למשל מפרשת בלעם, מהמצווה של פריקה וטעינה, מהפסוק ורחמה וכל מעשיו, אולי יכולים להגיע לידי מסקנה שבאמת אני קבעתי, ראיתי שבתורה יש ערך חשוב לצער בעלי חיים. אמנם אין בזה לאו מסוים ואין בו עשה מסוים, אבל הערך הוא מספיק גדול כדי לעבור ליסוד הרבנן. לכן זה שהרם פוסק מותר לעבור ליסוד הרבנן, זה לא בגלל שהוא חושב שיש מצווה מן התורה. זה לא מצווה מן התורה, זה ערך מן התורה. היות שזה ערך מן התורה, חכמים אמרו שאפשר לעבור ליסוד הרבנן בשבת כדי לקיים את הערך הזה של צער בעלי חיים. מצד שני, אני לא אגיע למסקנה של צער בעלי חיים זה חיוב דאורייתא, ולכן אני לא יכול להפעיל את זה בכל מקרה. ויש מקרים שחכמים אמרו, במקרה הזה אתה לא חייב לעסוק בצער בעלי חיים, למרות שצער בעלי חיים דאורייתא. לדעתי אמרתי, זה מפתח גדול, ויש עוד מקרים אחרים שצריכים לעמוד בהם משום צער בעלי חיים. הסיכום הוא שאנחנו דיברנו בהנחה שצער בעלי חיים דאורייתא, למרות שיש מחלוקת בגמרא, ואכן יש מחלוקת אפילו בהבנת הרמב״ם. אני אמרתי שברמב״ם יש סתירה מסוימת, ויש אחרונים שפירשו את הרמב״ם לכיוון שצער בעלי חיים לאו דאורייתא. אנחנו פירשנו הכל בהנחה שצער בעלי חיים דאורייתא, אבל ניסינו לעמוד על המקור של ההלכה הזאת, ראינו אפשרויות שונות, בסוף ראינו את החידוש העצום של הרדב"ז, שזה לא לאו ולא מצווה, אבל זה רצון התורה.
אדם שאוכל מזונות בשיעור קביעות סעודה מברך ברכת המזון. אבל מתבאר מדברי הפוסקים ובגמרא שיש דברים שאין להם דין קביעות סעודה בכלל. אפילו אם אדם יאכל כמות גדולה של הדברים האלה, אין להם דין קביעות סעודה. הגמרא בברכות הפלמד זין עמוד א' אומרת שעל מעשה קדרה מברכים תמיד בורא מיני מזונות ומעין שלוש, גם אם קבע סעודה עליו. כך פסק בשולחן ערוך בסימן ר"ח בסעיף ד'. ולכן אדם שאוכל דייסה, קוסקוס, קובה, כל הדברים האלה, גם יאכל כמות גדולה, יש לזה דין של מעשה קדרה, ועל הדבר הזה מברכים תמיד רק מעין שלוש, ולא מברכים ברכת המזון. מקרה נוסף זה עיסה מבושלת. יש מחלוקת בין הפוסקים, בצק מבושל, מה הדין כשקבע עליו? הדבר הזה, לפני שנבאר יותר, אבל לכאורה מזכיר יטריות למשל, שזה בצק מבושל. לדעת שוט גינת ורדים, אם קבע על העיסה הזאת, על העיסה המבושלת, מברך המוצדך מן הארץ, ברכת המזון. אבל רבי עקיבא איגר, סימן קס"ח, חולק וכותב שזה נחשב כדייסה, ובכל מקרה ברכתו מזונות. כך עולה גם דברי המשנה ברורה, בסימן קס"ח, סעיף קטן ע"ב, כך פוסק להקל גם בילקוט יוסף, שבמקרים כאלה, עיסה מבושלת, לא מברכים עליה ברכת המזון, אלא רק מעין שלוש, גם אם קבע סעודה על העיסה. לכן, על יטריות מברכים מזונות ועל המחיה, גם אם קבע סעודה, אותו דבר גם על קוגל. יש מקרים שאופים את הקוגל, שמבשלים את היטריות, ואחר כך אופים את הקוגל. זה עבר בישול ואחר כך אפייה. עקרוני דבר שבושל ואחר כך נאפה, הברכה שלו מוציא לכם מן הארץ וברכת המזון. ולכאורה, במקרה כזה, יצטרכו לברך המוציא לכם מן הארץ, לפחות אם קבע סעודה עליו, כי זה דבר שבושל ונאפה. הדין של בושל ונאפה מבואר בסימן קוף סמכת, בסעיף י' ד' ומשנה בורה שם, בסעיף קטן פי ה'. אבל למעשה, מסתבר שאין לברך המוציא על קוגל, גם על קוגל אפוי. כך דעת הגרשה זוירבך, שאפילו אם קבע על קוגל, מברך מעין שלוש. ולדברים שהזכרנו קודם, שמדובר על פת שבעיקרה מבושלת, יש להוסיף נקודה נוספת. הרמ"א כותב, בסימן קס"ח, סעיף י"ג, שהלוקשן, כלומר הליטריות, מברכים בורי מיני מזונות, גם אם קבע, כי אין להם תואר לחם. ומסתבר שיש כאן הגדרה עצמית, כלומר, גם ללא קשר לכך שהיטריות מבושלות. דברים שאין להם צורת פת בכלל, מברכים עליהם בורי מיני מזונות, גם אם אדם קובע עליהם סעודה. הדברים האלה כוללים גם פתיתים ופסטה. כל הדברים האלה, פרט לכך שמדובר על בצק מבושל שהזכרנו קודם, מדובר על דברים שאין להם צורת פת בכלל. אותו דבר שקדי מרק, שקדי מרק גם מטוגנים בשמן עמוק, שיש לזה גם כן דין של בישול. אז כל הדברים האלה גם בגלל עיסה מבושלת, שאנחנו למעשה פוסקים שאם קבע על זה עדיין מברך, אפילו אם קבע מברך מעין שלוש, ופרט לעניין הזה של עיסה מבושלת, גם הנקודה השנייה, שכל הדברים האלה אין להם צורת פת, לא ללוקשן ולא לכל הדברים האחרים שפתיתים ופסטה וכו', ולכן הברכה עליהם תהיה תמיד מעין שלוש, ולא ברכת המזון. יש מקום לחשוב על דברים נוספים שהם אולי ממש אפויים, אבל הם מאוד שונים ממזונות, מלחם. בדרך כלל עוגות הרגילות, יש בהם משהו שמזכיר לחם, זה סוג בצק כזה שמזכיר לחם. גם קרקרים, אחת הצורה, זה דבר שהוא, יש בו דמיון מסוים ללחם, הוא דק יותר, אבל יש בו דמיון מסוים. יש דברים שרחוקים מאוד מלחם. למשל, בייגלה. בייגלה דק, הבייגלה הסקיות בייגלה, לא הבייגל הגדול של הבצק, אלא בייגלה דק הרגיל שמוכרים בסקיות. הדבר הזה הוא גם כן רחוק מאוד מלחם, ויש מקום לתת את הדעת שדברים כאלה שאין להם צורת פת בכלל, אולי לא יהיה להם דין קביעות סעודה. בכל אופן ברור שבכל הדברים שהזכרנו קודם, שהם סוגי היטריות והלוקשן למיניהם, שהדברים האלה אין להם צורת פת, ולכן ברכתם תהיה מעין שלוש, בין אם קבע ובין אם לא קבע.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית, וההלכה היומית מפי הרב יוסף צבי רימון. סיימנו. האזנתם לשידורי קשת, כל שידורי תורה, מישיבת הר ציון ואלון שבות. להשתמע. בקרוב.